ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואור הלר.
לא סתם אור הלר. אור הלר השתתף בתקיפה בתימן, חזר עם ג'חנון בשבילנו, ורסק עגבני, תגיד, במטוס, במטוס שטסת, לא התאפקת, אה?
לא התאפקת.
הפתקת הג'חנון.
עם הרסק.
עם הרסק בתוך המטוס.
אין על הרסק.
אין על הרסק, טוב.
הרסק בחודדה היה מעולה.
תשמע, היה לי מפקד חודדה, זה היה עכשיו כל התימנים
שחודדה,
הם חודדאים. טוב, אנחנו נדבר גם על זה, קצת נדבר עם תת אלוף במיל רן כוכב, לשעבר דובר צה"ל ומפקד מערכה הגנה אווירית, כי יש עוד חלק לסיפור, זה הכתב"ם שנכנס ביום.
המחדל בשישי לפנות בוקר.
כן, כן, וגם נדבר על האירוע בתימן, אבל קודם לכן, ברגע זה מתקיים דיון בבגץ על הסיוע הומניטרי לרצועת עזה, עם אמירות שמאוד הכאיבו לחלק מהנוכחים באולם, בהם פוגל מלמה אנחנו דואגים, ואנחנו נותנים לזה עדיפות, ואנחנו דואגים לתושבי עזה, ואסתי אבירם, אמא של לוחמת ברדלס, נמצאת באולם, הקהל באולם, ולוחם מילואים, הקהל באולם מחה, השופטים יצאו החוצה, אתה יודע מה, בוא נשמע את האינסרט הזה, אפשר? בוא נשמע את זה, ואז נדבר איתה.
ממה מי?
בקיצור, השופטים עצרו את הדיון, פוגלמן ועמית יצאו החוצה, בינתיים נרגעו הרוחות, הדיון התחדש, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאסתי אבירם, כאמור, אמא של לוחמת בגדוד ברדלס, גדוד חיר מעורב, גדוד חיר גבולות, ובן לוחם מילואים. שלום אסתי.
שלום רב.
כן, היית באולם.
הייתי באולם, אנחנו פה כמה וכמה אמהות, ערבוב של אמהות של לוחמים, להבדל אמהות של נופלים, להבדל הורים של חבר'ה שנפלו בשביעי באוקטובר, להבדל סלש הורים של ילדים שנרצחו בנובה, ואנחנו יושבים פה באולם, ושומעים בסבלנות רבה, כמעט שעה וחצי, איך מדינת ישראל מפתמת לעייפה את תושבי עזה, איך היא דואגת להם לדלק, איך היא דואגת להם לאוכל שהוא לא אוכל שהוא כאילו רגיל, איך היא דואגת להם ל-13 מאפיות, איך היא דואגת לפתם אותם, אני אגיד לך בתור אימא לילדים כבר די גדולים, אמרתי את מכל חיי לא פיתמתי ככה את הילדים כמו שאני שומעת פה. והשופט שואל שאלות, ונמצא פה נציג של המדינה, עורך דין, לא יודעת בדיוק מה השם שלו, ואחרי זה נתאם הפעולות בעזה, והם כולם משווים, ובצורה אפולוגטית, לא נגיד את זה בשידור, אבל בצורה אפולוגטית להחריד. הם מפרטים בפרטי פרטים את כל מה שמדינת ישראל נותנת לרוצחים, אנסים, בוחרי חמאס, שנמצאים שם עכשיו, הבלתי מעורבים, שכולם מעורבים.
מה שמעת שאנחנו מכניסים לעזה?
על מי מנוחות, מעבר ל...
13 מאפיות, 50 מיליון קוב מים, 50 מיליון קוב מים ביום, מים שלנו, כאילו, אנחנו, אגב, זה אחד הדברים המטומטמים ביותר שהמערכת הפוליטית עשתה, שדיברה על המים, כי במקום לפגוע במים, ובאמת לייצר בעיה עם המים, ושאתה יכול להגיד שהם פגעו בזה, בהתחלה דיברנו שלא ניתן מים ועזב, אבל מה גורם לך, מה גרם לך?
אבל שזו החלטה של ממשלת ישראל.
רגע, שנייה, אני לא סיימה, שנייה.
כן.
אני אומרת שאנחנו מעבירים להם דלק, כמויות של דלק, שאנחנו יודעים בדיוק מה הם עושים עם הדלק, כדי שיהיה להם כוח להחזיק את עצמם, כדי שהכל יופנה ללוחמים שלנו. אבל כל הזמן הזה אנחנו שתקנו, ואנחנו בינינו האימהות מתפוצצות, ואימא של ברנשטיין, ברנש, איריס, אימא שכולה, היא נשואה לאבא של ברנש,
יונתן,
מפקד סרט נחל.
כן, הוא נהרג בשעה הראשונה של
השבעה
באוקטובר. כן, הכרתי אותו אישית.
ואנחנו יושבות פה כמו ילדות אבות, ומקשיבות, ומתפוצצות, ומקשיבות, ומקשיבות ושותקות. נתנו לחלק הזה לעבור, ואני חייבת להגיד לך, אראל, שזה לא, אתה יודע מה, זה לא רק מה שאמרו, מה שאמרה המדינה, זה גם איך שאמרה. הקשבתי לצליל, זה לא התוכן, זה הצליל. כל הדיון זה מין ציר אפולוגטי כזה, אנחנו מתנצלים שרק את זה וזה נתנו להם, רק את זה, ויושבים השופטים המלומדים ושואלים שאלות מלומדות, והכל מאוד מאוד מלומד, ואני אומרת לעצמי, רגע, אנחנו פה, אנחנו מדינת ישראל פה, זה באמת מדינת ישראל, באמת החיילים שלנו עכשיו נלחמים, עושים נפש, מתו ונהרגו, בשביל כל המגדנות שאנחנו מעבירים.
מה הקש ששבר את גב הגמל?
ומה שפוצץ אותנו, הרי אני מגיע לשאלה שלך, מה שהתפוצצתי, אני, באופן אישי, שאיך שהם סיימו לדבר, נתנו רשות לטובעות, בטו, ולמרות שהן מטביעות את כולנו פה, הם התחילו לדבר, המשפט הראשון של הגברת, שאני אפילו לא יודעת איך קוראים לה, ואני גם לא רוצה לדעת איך קוראים לה, המשפט הראשון שלה היה, אני רוצה לדבר על הכיבוש, וכשהיא אמרה כיבוש, זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל. כיבוש, על מה את מדברת? כיבוש, אנחנו כבשנו, אנחנו רצינו להיכנס לשם, אנחנו מתעניינים בעזה, סליחה שאני אומרת את זה בשידור, מישהו מעניין אותו עזה, המסריחה הזאת, אנחנו הגענו לשם, היא מעניינת אותנו, אנחנו 20 שנה נתנו להם לאכול ולשתות וכסף והכל כדי לקיים אותם. את מדברת איתי עכשיו על כיבוש? כמה אפשר לשבת ולהכיל את השטויות שלהם? אבל זה לא שטויות, תקשיב, אני מורה לחינוך מיוחד, זה לא שטויות ברמה של אתה אומר לעצמך, בוא נעשה פה איזשהו תיקון, בוא נעשה פה איזה תיקון לבן אדם שהוא יחשב אחרת. זה טמטום שהוא מובנה, ואני מצטער שאני אומרת את זה בשידור, אבל זה כבר מחלת נפש שהיא מובנית. מחלת נפש מובנית, כן. שנמצאת פה, ואני צריכה לממן אותה, ואתה צריך לממן אותה, ואנחנו מבזבזים פה זמן יקר שעושים ומקשיבים לכל השטויות שלה. זה מחלת נפש מובנית. ואם היה אפשר, כמו בתקופת הפעם, כמו בתקופת פעם.
כעסת על השופטים?
שכל העם, כל העם מתפוצץ. תקשיב, אראל, אני לא יכולה להזכיר לך שמות. אנחנו מדברים פה, אני באופן אישי עובדת עם אימא שכולה, שהבן שלה נרצח בנובה בשביעי באוקטובר עם ארוסתו ועם אחותה. אתה יודע מה זה כל בוקר? אתה יודע מה זה
אני משוכנע, אני גם אני אגיד לך מה, אני נטרפתי ממשפט אחד של פוגלמן, אני אקיים על זה דיון עוד מעט עם מלר, אנחנו ערים לכך שביקורת שיפוטית תוך כדי מלחמה היא אתגר משמעותי, אתגר מיוחד, ובכל זאת אנחנו מקיימים זאת כי זאת חובתנו, ואנחנו נותנים לכך תעדוף ניכר על פני שאר המשימות, זה דיון רביעי, זה חשוב עבור תושבי עזה ועבור מדינת ישראל, ואני מבין את הכעס, אני מבין, אני עצמי שוקל מילים, אבל מה את חושבת על השופטים? את חושבת שההתייחסות שלהם היא באמת, מה, איך את רואה את ההתייחסות שלהם?
אני אגיד לך משהו, אראל, אני מסתכלת על שלושת השופטים, באמת אני אפילו לא מכירה את השמות שלהם, אנחנו כולנו יודעים מה זה בגט, אנחנו יודעים שהם נותקים מהעם, אבל אתה יודע מה? כמו שאמרתי לך קודם, זה לא המילים, זה המנגינה. המנגינה הזאת של לשבת ולהכיל, אני אחר כך נכנסתי, איתנו, אדבין, אני מורה במשרד החינוך, איתנו אותי לחזור לעולם מטען שאני שבת בשקט. מאוד מאוד קשה לי לשבת ולשמוע את כל הבלבולי שכל שעושים לה מהפה, וכל העבלות והשקרים שהיא מדברת, וכמו שאמרתי לך, שזה בעיניי, זה לא כל הדברים, זה פשוט מחלת נפש מובנית, ולשבתי בשקט. אבל אני חייבת להגיד לך, שהשופטים, יש משהו בשפת הגוף שלהם, בדיון המלומד הזה, המלומד אינטלקטואלי שהם מנהלים פה, שאתה אומר לך, רגע, זה קורס באוניברסיטה, או שזה דיון על החיים של הלוחמים שלנו? זה קורס באוניברסיטה, או זה דיון על לתת מתנות עכשיו למי ש...
אסתי, הדברים ברורים. אסתי, הדברים ברורים, הדיון מתקיים.
אני מצפה משופט, אראל, גם אני בתור המורה לא יכולה להגיד את הדעות הפוליטיות שלי, אבל יש לי ציפייה משופט במדינת ישראל, שהוא יושב פה בירושלים, שחיילים שלנו מתים ומוסרים נפש, יש לי ציפייה משופט שיהיה קצת יותר עם רגש, קצת יותר לאומי, לא לאומי.
תודה רבה.
אני
מותר לשאול למה את מורה?
מי אמרה, מורה מלחינוך מיוחד.
משלמת את המשכורת מהכסף שלי ושלך. תהיה קצת יותר אמפתי.
תודה רבה.
אני חושב שהסיפור הזה של האמפתיות של השופטים, זה לא רק בעניינים הללו, המעמד הרם כנראה קצת משבש עליהם את התפיסה, מהו הציבור ואת שיקול הדעת, אבל זו דעתי, ומותר לי להביע דעתי. אסתי אבירם, אימא של לוחמת ברדלס ולוחם מילואים.
דעתך היא דעת הרוב בעם
ישראל. אני יודע, אבל אנחנו רוצים לקיים, אבל זהו, אנחנו רוצים עכשיו לעשות דיון. תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. עם ישראל חי וקיים, אף אחד לא ישבור אותנו.
תודה רבה. תודה. תשמע.
כולנו יודעים שבגץ מנותק מהעם, אומרת מורה בישראל. אתה מרוצה?
אני חושב, כן, 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 אני מרוצה. אני חושב שפור...
מישן היר איז דן.
אתה רוצה, לא, מישן איז נוט דן. אנחנו מדברים על זה כבר 20 שנה, מהרגע, אתה יודע, לא אני דיברתי על זה.
בגץ הוא הבעיה, או מדיניות ממשלת ישראל, מדיניות מדינת ישראל כלפי עזה, זו הבעיה. הרי מה קורה כאן? אנחנו לא באמת התנתקנו מרצועת עזה בהתנתקות של 2005. גם אחרי שיצאנו ופינינו את המתנחלים ופינינו את החיילים ופינינו את מתינו, אנחנו המשכנו בעיני העולם להיות אחראים
לעזה. כן, אבל ב-2008 בגץ קבע שאין לנו שום זיקה לרצועת עזה ואנחנו לא כובשים אותו בגץ.
יראה מה קורה במלחמה.
רגע, שנייה, אנחנו
מאכילים את עזה.
בוא נעשה סדר. בוא רגע נעשה סדר. על מה אנחנו מדברים? אם אנחנו מדברים על דיון בבגץ, נדבר על הדיון בבגץ. אם אנחנו מדברים על הסיוע ההומניטרי, ברור שאנחנו בעצם נלחמים מול אויב נאצי בהגדרה שלו, החמאס הוא אויב נאצי ומה שהוא עשה, אבל אנחנו במסגרת הכללים החדשים שהמערב קפה על עצמו, שאני חושב שבקרוב, בנובמבר הקרוב, זה עומד להשתנות, כי אני רואה את הגישה באמריקה.
מה, טראמפ אתה אומר?
יותר מזה, אני חושב שטראמפ יש סיכוי שיפרוש מהאום, ויגיד להם לקחת את כל הבניין הזה ולקפל אותו למקום אחר ולהתחיל לשלם.
זה גם אמרנו בקדנציה.
לא, אבל אני, תשמע, אני בניגוד לעמיתי, אולי נדבר אחר כך עם שמואל רוזנר, אז מתעניין במה שיש לאידיאולוג, מה שקרה, גם כתבתי על זה בשבת. התפיסה של מגה, שהייתה תפיסה מגה, מה שנקרא...
Make America Great.
יפה. היא הייתה תפיסה אינטואיטיבית, גולמית, לא בנויה. יש לה היום כבר אידיאולוגיה סדורה ופילוסופיה.
אוקיי, נדבר על זה.
אוקיי,
עכשיו בוא נחזור לעזה.
רגע, בוא נחזור לבגץ.
כן.
האם ישראל...
לא, אבל הסיפור זה עזה, זה לא בגץ.
נכון, אבל האם ישראל, קרה, הרי אנחנו רואים מה קורה. ישראל, עשינו פה כמה מהלכים מגוחכים. אחד מהם היה למשל הנמל הצף. הנמל הצף שעברה לאמריקאי.
כן.
לא משנה, אבל חיילים של צהל גם יפתחו שם, וגם קיבלו פצמרים,
כן.
ובכל מקומות זה, הרי מה קורה פה? אנחנו מאכילים את המנובלים האלה, והם יורים על הלוחמים שלנו שמכניסים את המסעויות. כל מסעית כזאת, אני רואה, שידרתי גם סרטונים, היא עוברת, האזרחים העזתים הם לא רעבים, הם חזירים ותמאים, הם קופצים על המסעיות האלה ומפרקים אותם, או אלה הם כן יש שמירה של החמאס, ואז החמאס יורה בהם. אז כאילו ישראל הולכת לפנים שורת הדין, 10 צעדים קדימה. 10, צודק. ואז מגיעים לבגץ, ובגץ, אתה יודע מה הייתי מצפה? הייתי מצפה קצת כמו שהאמפתיה כלפי הציבור שהוא כאילו אמור לייצא, גם כלפי העם שלו.
כן.
האימהות השקולות האלה שם, חלק מהילדים...
כמו האימא השקולה ענת ברון, שופטת בית המשפט העליון,
היא השקולה,
שבנה נרצח בפיגוע,
לא, בנה נרצח בפיגוע במייק פלייס,
כן.
בנה לא היה לוחם במהלך, שצריך לי, תקשיב, ידידי הטוב, ממם חוד, בכל חטיבת חיר, צריך, עושה דברים שעושים שייטת וסיירת מטכ"ל. הם נכנסים לתוך בית. חבר של, היה בחור, קוראים לו ליאל חיו, השם יקום דמו, סרן ליאל חיו.
כן.
בחור אדיר, אני הכרתי אותו, ממם בגולני, יוצא סיירת גולני, הוא נכנס לבית וחטף מטען שיעיף לו את הראש, אוקיי? ונהרגו איתו עוד, וחלקים האלה. אני מדבר על סג'ה, אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר, אני מצפה שהשופטים של עם ישראל יהיו קודם כל אמפתיים לעם ישראל, ויגידו, אנחנו יודעים.
אבל מה שאני בא לומר, סגל,
אבל הם לא יודעים להגיד את זה.
מה שאני בא לומר הוא, יש כאן בעצם החלטות שהן לא החלטות משפטיות של בגץ. יש כאן שאלה מה מדינת ישראל עושה עם בעיית עזה, והעובדה שאנחנו ממשיכים להכיל אותם תוך כדי המלחמה הנוראה הזו, ויותר מזה, אנחנו עכשיו הרי תיקנו קו חשמל לדיר אל בלח כדי לתקן מתקן התפלת מים, כי אנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים שהחיילים שלנו יאכלו בפוליו ושיהיו מגפות.
אנחנו גם מעבירים 50 מיליון קוב מים, כן, ביום נקי, כן, מישראל.
כן. אנחנו נותנים להם מים, לא אוכל,
חשמל.
חשמל. והשאלה באמת, מה עושה, זו השאלה.
השאלה
האם
מה...
אתה מצליח להתנתק מעזה טוטלית, אתה אומר זו מדינת אויב, זו טריטוריית אויב, ואני לא אחראי לשום דבר בה, מה שלא הצלחנו לעשות אחרי ההתנתקות של 2005, של ממשלת הליכוד, של אריק שרון, זכרו לברכה, אז, וזו השאלה בעיניי המעניינת יותר מאשר התרלות כאלה ואחרות בבגץ.
לא, זה לא התרלות, זה לא התרלות.
לא בגץ יחליט פה.
קודם כל, בוא נברך את הציבור הישראלי שמגלה ערנות, ומגלה אותו דבר, כמו שאני יודע לכבד את המחאה, מחאת השמאל, אני מכבד גם מחאה, כל מי שקם, ומרים את התחת שלו.
לא, אבל מה שאני בא לומר, הכתובת היא לא בגץ.
מה הכתובת?
ממשלת ישראל.
לא, אבל שוב, ממשלת ישראל מוגבלת בידי, תראה, ממשלת ישראל
לקחה החלטה שכדי לקנות זמן ולגיטימציה בינלאומית במלחמה, אגב, גם בעקבות באמת לחץ אמריקאי ולחץ ממשל ביידן, ואתה תגיד אוקיי ומקבל, אנחנו בעצם לא יכולים להרעיב כמו אנחנו לא מריבים, אנחנו מפתמים,
ואתה יודע מה זה מעלה שאלות. אתה יודע, בדיוק דיברנו שבוע שעבר על הדוח הזה, אחד הדברים שבכל העולם מדברים, זה בדיוק על המלחמה הסימטרית והמלחמה המודרנית.
נכון,
בסוף
נכון.
הארגוני
דמוקרטיה מול
והדמוקרטיה,
ארגוני
טרור. נכון. וכשהדמוקרטיה קובלת את עצמה, עכשיו אני לא דיברתי אפילו על, על הדברים הבסיסיים, על זה שמדינת ישראל במלחמה, אני לא מתווכח עם זה, אני מדבר על הטון של השופטים, והטון, כן. הטון הוא חוסר אמפתיה כלפי הלוחמים. אתה יודע מי היה לו אמפתיה? אני אגיד לך, והוא גם דיבר על זה בעבר, זיכרונו לברכה, השופט מיכאל חשין. בין היתר, כי גם הבן שלו, זיכרונו לברכה, שני הור היה בשל, אני חושב שהוא הבין את זה, והוא הבין מה זה לחימה. ואני לא בטוח שכל אלה מבינים.
לא ישבתי בדיון, אני באמת מסרב להשתתף בהתקפה הזו לשופטי בגץ. אני חושב ששופטי בגץ הם פטריוטים ישראלים, שכמונו חיים כאן, בניהם משרתים במילואים, וקרוביהם נחטפו, נרצחו ונאנסו. ולרבות השופטת ענת ברון ששילמה את המחיר האולטימטיבי.
זה לא, אז אתה יודע, אתה יכול להגיד, לא, לא, אני לא מכניס אחים בזה, כי אנחנו תוקפים את ראש הממשלה וגם אחרים בצורה, תראה, זה לא קשור, היא גם לא יושב, אני לא יודע מי יושב בהרכב הזה, אני לא חושב שיושב בהרכב כי היא פרשה, אבל זה לא משנה. זה לא משנה, אתה תראה מה אתה בא, תראה איזה דמגוגיה.
לא, אבל אם אתם מציגים, תראה,
הבן שלה נהרג,
הפרויקט שלך ב-20 השנה האחרונות, הוא לנעץ את שופטי בגץ.
לא, הוא לא לנעץ את שופטי בגץ, ממש.
עד ששופט, עד שמורה בחינוך המיוחד מקסימה, ששמה אסתי, אומרת לך, כולנו יודעים שבגץ מנותק מהעם. אתה הצלחת, צ'ק, וי.
לא, אני לא הצלח, מי שהצליח בזה בגץ, אתה חושב, אתה נותן לי מעמד שלא מגיע לי. אני כן יכול לבוא להגיד לך, שבזמנו שאני דיברתי על דיפ סטייט, תסתכלו עליי כאל קוקו דק לקוקו. והיום בכל העולם, זה, אגב, זה חוצה את כל העולם, בכל העולם המערבי מדברים על זה.
אם אתה זוכר שמערכת המשפט נועדה לתת קונטרה לשלטון, לא כל שכן, בית המשפט העליון
בשבילו כבגץ. אבל הוא לא אמור להיות, אבל בגץ לא אמור להיות.
ישבת בשיעורי האזרחות.
אבל בגץ, אני ישבתי בכל שיעורי האזרחות, אני מכיר גם את עקרון הפרדת הרשויות, אני יודע איך דמוקרטיות אחרות עובדות, מה שבגץ עושה פה זה לא, טוב, אבל יאללה, אנחנו חוזרים
ללו. בוא נעבור לרנקו, אני רק אגיד,
רגע, אני רוצה פרסומת אחת.
אני רק אגיד, הכתובת היא ממשלת ישראל ומדיניותה.
לא.
לא בגץ.
הכתובת, הכתובת היא, הכתובת היא לא. לא, תראה, יש ממשלת ישראל, ויש את ההצקות של בית המשפט העליון, בעיניי, אין פה מקום לזכות עמידה על האירוע הזה, אבל אנחנו, אני מכבד, תראה, כל עוד אני משחק בכללים, זה הבגץ, אני לא חושב שדיברתי בצורה גסה על השופטים הללו.
לא, אני אומר, דרך הטקסט המאוד אגבי של כבוד המורה, אסתי, כולנו יודעים שבגץ מנותק מהעם.
אז זה מה שהיא חושבת, אתה חושב שלא,
אסתי אזרחית, אסתי הנכבדה הזו, היא בעצם שומעת 20 שנה של רטוריקה שלך.
לא, היא ראתה את בגץ, אני אתן לך דוגמה, היא ראתה את בגץ בשבע הזדמנויות שונות.
אני יודע שכשלאסתי הזאת תהיה בעיה מול השלטון,
כן.
בגץ הוא זה שיעמוד
אוקיי,
לצידה.
בסדר. אז אני ראיתי, זו... אני אגיד לך עכשיו, תושבי עוד השרון, עכשיו סובלים מהמסתננים, גם הם התחילו לסבול מהמסתננים, אני ממליץ להם ללכת לקרוא שבע החלטות של בית משפט עליון, כל ניסיון של המדינה לטפל באירוע הזה, ואתה יודע שאני עוקב אחרי זה, ואתה יודע, תיתן לי את הקרדיט מ-2008, ואני גם מזהיר, כי אני אומר לכם, היום שבו המאומות בדרום תל אביב יחצו את קו לגרדיה ויגיעו לתוך תל אביב, קרוב מאוד. אבל עכשיו פרסומת אחד, ואז נדבר קצת על...
קיימן.
נדבר על הטיסה של אלר אתמול.
חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אוקיי, ועכשיו אנחנו
רוצים... רגע, קודם כל נשבח את חיל האוויר הישראלי, נשבח את טייסי חיל האוויר הישראלי, הגיבורים והנהדרים, ששוב הזכירו לנו שבסופו של דבר, שאתה מדבר על מלחמה בשבע חזיתות, ותכף נדבר על זה עם רנקו, בסוף חיל האוויר הישראלי, גם בהגנה, אבל קודם כל בהתקפה, אין לו תחליף. לא למטוסים מאוישים, ולא לטייסי קרב, ולתוך יום אחרי מחדל הכתבם, שתכף מדבר עליו, להגיע 1,800 קילומטר, לתקוף ולחזור.
אני עדיין אומר לך עכשיו, אני אומר את זה, עם כל הכבוד והערכה לטייסי חיל האוויר, עדיין לשבת ב-D9 ברצועת עזה, ולנהוג עליו קדימה.
אבל שוב, אתה כל הזמן עושה תחרות.
לא, שנייה, אני לא עושה תחרות.
ברור שמי שנמצא בחיכוך עם האויב, זה קודם כל צבא היבשה.
אמרת את שלך. אני מכבד את מה שקרה פה. אני רק רוצה שבוא נעשה, נוריד, כאילו היה אירוע יפה אתמול, אירוע חשוב, אבל זה לא, זה לא הקרב על המדו, זה לא, כן, ברור. אנחנו, בסדר.
ברור,
יפה.
ברור.
עכשיו פרופורציה. אנחנו רוצים לדבר, לפני שאנחנו מדברים על ההישגים,
נכון.
בוא נדבר על השאלות הגדולות שעולות על ההגנה האווירות. שבוע שעבר דימרנו עם אלוף נמרוד שפר, היה ראש אגת, נכון?
כן.
והוא הודע. היה
ראש מתח אליו.
והוא הודע שיש לנו בעיה בתחום הזה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לתת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר דובר צהל, ומפקד מערך ההגנה האווירית. שלום אדוני.
שלום, שלום.
הוא משוחרר טרי מצהל.
אז קודם כל, שחרור נעים, שפשוף נעים באזרחות.
תודה, תודה.
אוקיי, בוא נתחיל בסיפור של יום חמישי. אבל זה לא רק הסיפור של יום חמישי. יש לי תחושה שמערכת ההגנה האווירית של צהל לא הגיעה מוכנה לסיפור של המלטים והרחפנים המתאבדים, בעיקר, ובעיה העיקרית היא בלבנון, כי העלייה שלהם היא קצרה וכו'. האירוע של יום חמישי, אני מבין שמדברים על תקלה, כי
מצאו... טעות אנוש.
טעות אנוש, אבל השאלה הגדולה באמת, איפה טעינו? למה לא הבנו את האיום הזה?
הגנה של המדינה היא המשימה הראשונה של חיל האוויר הישראלי, וכל חדירה, בכלל לא משנה אם זה מגיע לתל אביב, לפתח תקווה, לאקו, לאלת, או בכל מקום אחר, היא כישלון, חוסר הצלחה בהגנת שמי המדינה. זה תפקידו של צבא ההגנה לישראל. וכמו שיש אי הצלחות, וכמו שיש הצלחות, הפעם מדובר באי הצלחה, בכישלון, בהגנה. זה שהפילו ונורו אלינו מאות ואלפי כלי טייס מהצפון ומהדרום וממזרח. זה שירתו אלפי רקטות, טילים, טילי שיוט וטילים בליסטיים. זה נכון ומוערך מאוד, אבל כשלא מצליחים, אומרים בחיל האוויר, לא הצלחנו, מתחקרים ובודקים מה אפשר לעשות.
אז אני שואל אותך כראש מערך ההגנה האווירית לשעבר, הרי בעצם יש, אתה יודע, ואני לוקח אותך רגע שנייה לצפון הארץ, לאיום המרכזי, איום החיזבאללה, מלטים ורחפנים. אני מבין שעובדים 24/7 על פתרונות, גם על פתרונות... טכנולוגיים, אבל גם על פתרונות אולד סקול, אם זה וולקנים ואחרים. זה אירוע, אני שואל, אם זה אירוע שאנחנו צריכים לתחקר את עצמנו, כי אם היינו קצת מתעניינים במה שקורה באוקראינה, היינו מגלים שזה אחד האיומים המרכזיים שם על צבא היבשה, המלטים והרחפנים המתאבדים.
אנחנו מאוד מתעניינים במה שקורה בארץ ובעולם, ואתם מדברים עם מישהו שעוד היה מגד וולקן, סמגד, לפני הנסיגה מלבנון, ומגד וולקן, נונמם, סטינגר.
אז אפרופו זה רנקו, איך אתה רואה את הדיון שהוולקן הוא זה שיפתור לנו את הבעיה?
הוא אחד הדברים, לא.
לוולקן.
הולכים להתקיע.
הנה, חכה, הוא היה בוולקן.
בוא נשאל אותו, למה פידרו, למה הם סגרו אותם במחסנים?
פתרון של התותחים הוא בהחלט אחד הפתרונות. לפער הזה, לגאפ הזה, שבו מערך הנונמם ב-20 שנה האחרונות, הפך להיות מערך הגנה אווירית, לא רק בברנדינג של השם, אלא גם במשימה. אנחנו מתעסקים בשלוש משימות, תמר זה נקרא בטט, טילים מעופפים למיניהם ורקטות. טילים ורקטות, התקדמנו באופן דרמטי, משמעותי, כיפת ברזל על סוגיה, היא מפילה אגב חלק מהמלטים, כלא דוד, שרבית קסמים, חט 2, חט 3 הבוקר מתימן, בטח נדבר תכף, 14 באפריל, ועד היום מערך ההגנה האווירית, עירת ועיפיל, אלפים, אלפים. בסוגיית המלטים, כדי לא להתחמק, בסוגיית המלטים, המזלטים, המעופפים למיניהם, האיום הזה הוא האיום המשני לאיום קיומי, הוא האיום השלישי לאיום של טילים ורקטות באלפים, ותוחלת הנזק שלו כואבת ככל שתהיה, ולכולנו זה מאוד מאוד כואב, וההצלחה או חוסר ההצלחה, היא נוראית.
סליחה, אתה תלוף כוכב, אבל יש לזה השפעה עצומה על צבא היבשה שלך. אם אתה תצטרך להיכנס ללחימה יבשתית בלבנון, המשמעות של, אם אתה לא יודע לטפל בדברים הללו, אני אומר שוב,
ראינו את זה גם בעזה, גם בעזה החמאס ניסה לרסק
רחפנים
מתפוצצים על כוחות היבשה,
אבל בעזה הכמויות הן שונות, בעזה המיומנויות שונות. לבנון היא סיפור הרבה יותר רציני, ונדמה לי שזה עיקר השאלה שלי, האירוע הזה. האם אנחנו...
ההבחנה שלך היא נכונה, אראל, ההבחנה שלכם היא נכונה. אנחנו נצטרך בתחום הזה ללכת ולהשתפר. תותחים, הזכרת את הוולקן הידוע לטוב ואחרים. אנחנו נצטרך לעמוד באתגר של הגילוי, מכיוון שמדובר במטרות קטנות מאוד של שטח חתימת מקם. בטווחים קצרים, בצפון זה טווחים מאוד קצרים של טיסה, כן. קשה מאוד לפעול. בתימן היינו אמורים גם לגלות וגם לפעול בזמן. אנחנו נצטרך ללכת ולהתקדם בתחום הזה.
יש להגיד, עוד דבר.
הגענו, כן. לא מוכנים, ואתגר, ומחדל, ו...
אני לא אמרתי מחדל ואתגר, אני אומר, אבל אנחנו לא מוכנים. אנחנו הגענו בלי וולקנים הם במחסנים, אנחנו הגענו וגילינו יכולות של החיזבאללה, יכול להיות שידענו אותם. אם ידענו זה יותר גרוע שלא התכוננו אליהם. אבל אני אומר לך עוד משהו, ברמה הכי בסיסית, החיזבאללה והאיראן הם משתמשים בנשק זול, חלקו ריברס אינג'יניר שלנו, רב פעמי. ואנחנו, אתה בעצמך אמרת, כל טיל כזה, כל קלע דוד, כל חץ, כל יקר, נורא, דווקא לפעמים יש פתרון, שוב, פוגעים בך עם נשק זול, ועושים לך בעיות שאתה צריך לטפל בהם בנשק יקר מאוד. שאלה אם זה גם כן חלק מהמחשבה שגם בהגנה האווירית, כי הוולקן יחסית, אני מניח, לכיפת ברזל הוא הרבה יותר זול.
התותחים הם זולים הרבה יותר, יעילים הרבה פחות, ואין אחד שאוהב יותר ממני. את החובט, את המחבט, את הוולקן. השתמשנו בו והירטנו איתו ופעלנו בו קרקעית בתוך לבנון ומחוץ לבנון, ומאוד יכול להיות שנצטרך למצוא נשק תותחים, אבל כאן הוא ישן, יהיה קשה מאוד להחזיר אותו לשירות, אבל זה אפשרי, וגם פתרונות אחרים. האתגר המרכזי במטרות מהסוג הזה, ואתה אמרת נכון, זה הרי הכל מאיראן, האתגר המרכזי במטרות האלה הוא שטח חתימת המקם הנמוך. מדובר במטרות קטנות, לפעמים מאוד, שטסות, גם אם טסות מטוסי בוכנה ושומעים אותם, ניתן וצריך לגלות אותם, או מקמית, על ידי מקמים, או באמצעים אופטיים.
או באמצעי סאונד, מישהו העלה דבר נכון, הם עושים רעש מיוחד הדבר הזה, ואפשר לשים חיישנים, לא סתם אני אומר, אני אומר, אבל, הנה, אתה לעצמך אומר, תראה, הנה עכשיו אנחנו צריכים להבין שזה ממש ממש איום על הלקוחות שלנו, במיוחד בזה, ולכן צריך למהר בתפעול, אולי צריך להביא קוינים,
המטוסי. טובי אנשים, גם בחיל אוויר, גם במשרד הביטחון, וגם בתעשיות הביטחוניות, הישראליות, הממלכתיות, הממשלתיות והפרטיות, עובדים על פתרונות. אין בהרבה מקומות בעולם, אם בכלל, פתרונות כמו שיש בארץ. אני משוכנע שאנחנו נוכל לאתגר הזה.
אין מי שמתמודד עם כזה אתגר כמונו.
חוץ מה, לא, מי שבאמת התמודד בצורה הראשונים בעולם, שהתמודדו בצורה מסיבית, דרמטית, עם רחפנים ומלטים, זה הצבא האוקראיני והצבא הרוסי.
ראינו איך התמודדו, ואין מי שמתמודד עם 400 אלף טילי קרקע,
לא, אני לא מבין,
טילי שיוט, רחפנים, כתבמי נפץ משבע זירות.
אלר, אני מחבר, תקשיב, אנחנו מבינים, זה חלק מהעניין, אנחנו מבינים שהרבה מאוד פינות סגרנו, אבל הפינה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית,
ברור?
כי היא תשפיע על הלחימה של okay. חיל היבשה שלך.
רנקו, אנא בוא נחזור רגע לאירוע הרע של שישי לפנות בוקר. כשחיל האוויר אומר טעות אנוש, זאת אומרת שש דקות ראינו אותו ולא סיווגנו אותו כמטרת אויב, מה אתה מבין, מה הציבור צריך להבין מזה?
שטס לאט, איזה 150-200 קמ"ש.
לאט ונמוך.
קודם כל הציבור צריך להבין שחיל האוויר מתחקר באומץ, ואומר טעינו, וזה לצערי במקומותינו, לא דבר שכיח, ולא רק שטעינו, אנחנו גם אחראים, לא צריך לקחת שום אחריות, היא שלנו, אנחנו אחראים על הגנת שמי המדינה, אמר את מפקד של האוויר בקולו, אמר את זה דובר צהל, ואמרו אנשיו, וזה הערה שהיא לא קשורה למקצוע של הגנה האווירית, אבל היא קשורה למנהיגות ולפיקוד ולניהול. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שלא היה פער בגילוי, זו בשורה טובה. זה שעוקבים אחריו דקות ארוכות, מגלים אותו, שוב, או על ידי לוויין, או על ידי מודיעין, או על ידי גילוי מסנסורים משונים, אופטיים ומקאמים, וזה שגילו אותו, יחד עם מאות מטרות אחרות שנמצאות כל הזמן על המסך, זו בשורה טובה, היא לא מובנת מאליה. אפרופו שיחתנו מהסעיף הקודם על הכלים הקטנים האלה.
כן.
אגב, אחד הכלים הכי... כן, סליחה.
איך מחליטים על מה לפעול? מהי מטרה ולידית? מהי מטרה שנדרש לפעול עליה? או על ידי מסוקי קרב, או על ידי מטוסי קרב, או על ידי סוללות הגנה אווירית, או על ידי אמצעים אחרים, נקרא להם, מסווגים, או על ידי התראה לעורף, אם לא הצלחנו לירת, כאן כנראה תמון הכשל, ומכיוון שזה כבר הוגדר כטעות אנוש, אין לי אלא להצטרף, זה אגב מאיר באור חיובים, אם תרשו לי רגע להפוך את השיחה, ממחדל ואירוע רע לאירוע שיכול גם ללמד על העומס העצום שנמצאים בו אנשי הבקרה האווירית, לא רק ההגנה האווירית.
כן, אני מניח שיש הרבה מאוד גופים בשמיים.
ברור.
חד משמעית, גם
רגע, אוקיי, אני רוצה רגע להרחיב את הדיון, חברים. אני רוצה להרחיב את הדיון. איך אנחנו בעצם לא הופכים את האירוע הטרגי אבל הטקטי הזה של פגיעת הכתבם בתל אביב והריגתו של אדם אחד ופציעת 10 אנשים אחרים לרצף מעלומות עם חוטים מטורפים שנמצאים 2,000 קילומטר מכאן. הרי אנחנו לא נשלח עשרות חטוסי קרב של חיל האוויר על כל כתבם שהם
ישלחו. לא, אבל אתה טוב, שנייה, בוא נשמע
כוחה. זה בדיוק האתגר, כי גם ככה אנחנו הרי מפוסקים בין עזה, לבנון, סוריה, איראן.
על כל כתבם שצריך להיכנס, כל כתבם כזה מתפוצץ, צריך להרוס יותר. עכשיו תראה איך האמירויות, איך סמכו על זה, והסעודים, וגם האמריקאים.
אבל תסתכל מה קרה, אתה תקפת בנמל חודיידה, אוקיי, תקפת בצורה מאוד מרשימה.
הראית גם לאיראנים, מה אתה מסוגל לעשות
בכלכלה שלהם. הראית לאיראנים, הראית לחיזבאללה, וחטפת כבר טיל קרקע שהם שיגרו לאילת.
אז מה? אז הם, לא, אבל אתה, אבל הם שלחו אחד.
נכון.
הם שלחו אחד.
נכון.
הם לא שלחו 10.
פיורת.
הם מבינים, גם הם מבינים, הם חטפו אתמול מכה, סתירה עם הצד הכואב של היד.
היה פה גנרל אמריקני שנפגש עם בכירי צה"ל, אני אשלים לכם את הבדיחה, שאמר לאנשים שלנו, החות'ים, they are crazy. זה מתמצת את זה.
היה גם עוד גנרל שאמר לרמטכ"ל שלנו, כאילו, אני מעניין שעוד לא הדיחו אותו כמו את מקריסטל, אמר שהאמריקאים לא פועלים כמו שצריך מול האיראנים ומול החות'ים.
כן, נכון.
הנזק למצרים למשל, הוא אדיר.
רנקו על הקו.
רנקו על הקו, כן רן.
תראו, הדילמה האם להגיב מתי, ומתי להתאפק וכמה זמן, ומתי מקדישים את השיער ותוקפים בתימן, ומתי תוקפים, אם תרצו, באיראן, הרי גם האיראנים שלחים פה מלאטים וטילים. למה לא ניהלנו את הדיון הזה אז? על כל מלאט, באותו יום שבו חדר המלאט מתימן, הוא פעל על ידי מטוסי חיל אוויר, מטוס שהגיע ממזרח. אני מניח שמדובר בסוף בתמנון האיראני. תראו, אנחנו במלחמה רב-זירתית עם איראן. חלומו של סינואר מתגשם, והוא מצליח לגרור אותנו ואת המזרח התיכון, לאן שלא רצינו להגיע, אבל אני עוזב את סינואר ואני עוזב את האויב. מעניין אותנו מדינת ישראל. ויש פה דילמה אמיתית, איך ומתי להגיב ובאיזו עוצמה, כמה רחוק, והאם על כל מלאט מגיבים, אראל, אם אני הולך עם המטאפורה שלך, אז על כל מלאט היינו צריכים לתקוף באיראן ובתימן.
לא אמרתי כל מלאט, אני אמרתי, אגב, תראה, אני מודע ללחצים האמריקאים הכבירים והכבדים שלא תפרוץ פה מלחמה, כי זה בוודאות משנה את ה... פוגע להם בתכנון לקראת הבחירות. אז חלק מהאירוע הזה...
אני מדבר על האסטרטגיה הישראלית.
אני לא...
עזוב אותנו רגע מלחצים.
אבל אני אומר לך מה האמריקאים אומרים, אומר קצין אמריקאי, אומר את זה, וזה כמעט כאילו ביקורת על המדיניות של הממשל האמריקאי, אומר, אנחנו לא מגיבים לאיראנים, והוא אומר את זה בביקורת, על מה שקורה בכל האזור, על כל מה שקרה במפרץ תימן שם, מה שקורה זה שזה מייצר אסון לתעבורה הימית, כי צריך לעקוף את כל אפריקה בגלל זה.
לגמרי. ואני שואל, עוד לפני האמריקאים ולפני הכלכלה ולפני ביידן ונשיאת נתניהו, יש לנו אולימפיאדה בסוף שבוע, יש גיוס חרדים, יש הרבה מאוד...
נכון, יש הרבה...
יש מלחמה בעזה, יש חטופים מעל הכל. יש חטופים במנהרות.
אנחנו הגדרנו
שמטרות
המלחמה הגדירו, לא אני ואתם, אלא ממשלת ישראל, שעזה בעדיפות. אנחנו עוד לא פתרנו את סוגיית עזה. כמובן, עסקת החטופים. עוד לא פתרנו ולא סיימנו, ממש לא מתקרבים לצפון. גם ביהודה ושומרון, שפתאום שכחנו ממנה, מתרחשת מלחמה. יש לנו טפטופים מתימן. וכמובן, התמנון האיראני במלחמה רב-זירתית, האתגרים האלה רק ילכו ויגדלו. השאלה ששאל אור בתחילת הסשן הזה, האם על כל דבר ואיך מגיבים, והאם על כל חדירה של מלאט, איכן תוקפים, היא שאלה אסטרטגית נכונה. התשובה היא בעיניי תלוי, כמו שאומרים חכמים אחרים. ואני חושב שלמרות ההתקפה המהירה, המורכבת, היוצא דופן לחיוב, החמאתם ובצדק לאנשי חיל האוויר, לא רק הטייסים, הנווטים, אנשי הבקרה,
אנשי החימוש,
אנשי החימוש, הטכנאים, אנשי התדלוק, אנשי השליטה, אבל בסדר, כל טייסינו שבו בשלום, ובאמת, שפו, זה 3,500 קילומטר לפחות, עם שני תדלוקים, התקפה מורכבת, מהירה מאוד, היא מתרחשת 24 שעות, אולי קצת יותר, 30 שעות אחרי שהמלט התימני פוגע בתל אביב. זו מחזק את ההרתעה שלנו ונותן לנו הרבה מאוד עוצמה. אבל האם נוכל לעמוד בחילופי המהלומות ובפתיחת זירה נוספת כפי שהיו רוצים האיראנים או סינואר ואחר?
תת-אלוף במילואים רן כוכב, תודה רבה לך.
תודה, בהצלחה באזרחות.
תודה לכם, שבוע טוב, תודה.
נצא להפסקת פרסומות ואחר כך נהיה עם חבר הכנסת, אלוף משנה במילואים, מתן כהנא, הוא מאוד מאוד מודאג מהשיח,
הוא לא בעד שיח מפלג ומשסה?
כמוך.
כמוך. כמוך.
כמוך, אלה. אוקיי, חזרנו. מי שכותב לי את זה.
מה?
ככה, חודדה הושמדה פעמיים. 2015 ב-2018 על ידי הסעודים והאמירטים, זה לא תרם למאמץ המלחמתי הסעודי. המלך החוטי היה צריך לשלם על זה בחייו, לא באמצע היום, באמצע הלילה, ולא עם מטוסים, אלא עם צוות קרקעי. ככה אומר,
המקור הצבאי. בפעם הבא.
המקור הצבאי אומר, מי שהיה צריך למות, זה, איך קוראים לזה.
אוקיי, אז נמצא איתנו גם מי שמופקד טייסת F-16 בעברו, חבר כנסת, שר לשעבר, אלוף משנה במילואים, מתן כהנא, שלום, בוקר טוב.
שלום, אראל ואור.
תובנות שלך מהתקיפה בחודדה, גם כטייס וגם כחבר כנסת?
אני חושב שהתקיפה בוצעה ברמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, באופן כללי להוציא כזה מבצע ארוך טווח, בדרך כלל זה זמן ארוך מאוד של הכנות ומודלים והתארגנויות ותדריכים והכנת מקרים ותגובות, ופה בקבועי זמן מאוד מאוד קצרים באמת...
כן, סליחה,
החודדים משבשים את הקו.
החודדים, כאילו, זה עכשיו בריקוד... רגע, איבדנו אותך,
רגע, מתן, תחזור בבקשה.
חזרת, איבדנו אותך לרגע.
סליחה, הייתי בדיוק במנהרה בדרך לירושלים.
במנהרה לחודדה.
לחודדה. אז אני אומר שוב, הרמה המקצועית שהופגנה פה על ידי המבצעים המתכננים היא רמה מאוד גבוהה. צריכים להבין שפיימם, פקודת מבצע כל כך מורכבת של טיסה כל כך רחוקה, עם כל כך הרבה מקרים ותגובות אפשריים, זה דבר מורכב מאוד, שבדרך כלל עובדים עליו הרבה מאוד זמן, הרבה פעמים גם עושים עליו מודלים וכו', ולעשות את זה מהיום למחר, זה בהחלט רמה מאוד מאוד גבוהה. אני מניח שאתם יודעים, זה גם זה ערכות תדלוק וערכות מודיעין וערכות חילוץ של כל מיני מסוקים, זה ממש מאוד מאוד מורכב, והקבועי זמן שזה מוצא מאוד מרשים. אני גם חושב שכל הכבוד לראש הממשלה ולקבינט על האישור של הדבר הזה, הגיע הזמן מה שנקרא, לתת לחוטים בראש, פשוט בלתי נתפס התחושה הזאת שהם יכולים לעשות לנו מה שהם רוצים בלי להיפגע.
אין ספק, אבל איך אתה לא מפסק את חיל האוויר הישראלי, שגם ככה מפוסק בכל רחבי המזרח התיכון, באמת להיגרר לרצף של מעלומות שאנחנו נפציץ אותם, הם יראו עלינו, אנחנו נפציץ אותם, הם יראו עלינו שמדובר על חזית שהיא 2,000 קילומטר מכאן.
אז זאת העבודה, זה התפקיד של חיל האוויר, בשביל זה קנינו, מדינת ישראל קנתה מטוסים כל כך יקרים, והכשירה אנשים בהכשרה כל כך מורכבת ומסובכת, בדיוק כדי שכשנצטרך אותם הם יהיו שם כדי לתת את המענה הזה. אגב, אני אומר לך שבסוף מלחמה בעזה לפחות, ברצועת עזה, אני כאילו נוטה לאמר שהיא דורש משהו כמו עשירית הכוח של חיל האוויר, בסדר? המלחמה בעזה היא לא מביאה את חיל האוויר לקצה, רחוק מזה, ואנחנו, מה זה אני עוד מדבר באנחנו, אבל חיל האוויר ערוך למלחמה הרבה 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 יותר עצימה.
כלומר מה, זה המרחק הזה הוא גם רמז למי שנותן חסות לחוטים?
בוודאי, בוודאי, איזה שאלה.
כלומר, את היכולת הזאת להרוס את מה שיקרה, לפגוע בכלכלה התימנית, גם ככה, צריך לומר... מאוד ראועה, אבל פגיעה כזאת היא נגיד בנמלי הים האיראנים, בשדות נפט, בשדה... זה אפשר. אני רק שואל אם זה בהנחה, במרחקים, בכולי, וביכולת של חיל האוויר האיראני, האם אנחנו יכולים לעשות דבר כזה?
התשובה היא חד משמעית כן, חד משמעית כן. אני חושב באופן כללי שמערכה מול איראן, בטח מול התגרענות של איראן, רצוי וראוי שהיא תהיה מערכה בינלאומית, כי בסוף איראן גרעינית זה לא בעיה של מדינת ישראל, זה בעיה של העולם כולו, ולעשות את זה בקואליציה רחבה עם היכולות בעיקר של מעצמה כמו ארצות הברית, זה הרבה הרבה יותר נכון, אבל לא אלמן ישראל, ואם נצטרך לעשות את זה לבד, אז נדע לעשות את זה גם לבד. אני חושב שמה שהוכחנו אתמול, אתה יודע, השתתפו כמה עשרות כלי טייס, חיל האוויר יודע לעשות את זה גם עם מאות.
זהו, ראינו א' שכשרצינו, אפרופו תגובה לליל הכתב"מים והטילים האיראני, מספרים על פי פרסומים זרים שהגענו לאיראן, תקפנו רכיב של S-300 שהגן על מתקן העשרת האורניום בנתנז, וחזרנו הביתה בלי להתגלות. זה היה איתות לאיראן.
נדמה לי שאם אני מבין נכון, אם אני קורא נכון את המדיניות של הקודקוד מחל, אז אני חושב שהוא מחכה לדונלד טראמפ ולממשל אוהד יותר באירוע הזה, כי צריך לומר...
אתה בונה על זה שטראמפ ישלח
אני אגיד לך, כרגע, שנייה, אני רק אוסיף לכם פרט מידע. עדיין מתנהלים מגעים בין האיראנים לאמריקאים באומן. נכון שהממשל הזה הוא ברווז צולע מאוד, גם לא ברור מי ירוץ בסופו של דבר להתמודד בשם המפלגה הדמוקרטית, אבל כל הניסיון שלהם להגיע לאיזשהו הסכם עם איראן מייצר גם לנו בעיות, אני מניח, מתן.
אני לא מתיימר לטעון שאני מכיר את כל השיקולים שנלקחים על ידי מנהיגי המדינה, על ידי ראש הממשלה והקבינט, כי אני לא נוכח שם, וגם השרים שפעם מהמפלגה שלי שפעם היו שם כבר לא נמצאים שם, אז המידע שלי הרבה יותר הופך. אבל בסוף אני שוב אומר, הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל, האתגר הביטחוני הכי גדול של מדינת ישראל, הוא איראן גרעינית. ומול איראן גרעינית רצוי מאוד שנהיה פה בקואליציה מאוד רחבה, ואני חושב, ולכן גם אני כאילו מאוד מאוד רוצה שהנסיעה של ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית מאוד תצליח, מאוד תצליח, כי זה חשוב לביטחון מדינת ישראל.
אגב, הייתה אמירה מאוד מדהיגה בסוף שבוע של בלינקן, מזכיר המדינה האמריקני, שאומר שבהחלטה של שבוע עד שבועיים, יש לאיראני מספיק אורניום מואשר לפצצה, כמובן צריכים לבנות את קבוצת הנשק, שזה כנראה ייקח עוד שנה וחצי, שנתיים, אבל שוב, האיראנים ממשיכים קדימה. בעוד שאנחנו פה, ענייננו.
א', יכול להיות, אני לא בקיא לחלוטין, גם אני לא מצליח להבין מה האמריקאים אומרים, כי מצד אחד הם שחררו את הסנקציות על איראן, ואפשרו לממשל האיראני הרבה מאוד כסף, הכסף הזה מניע את כל תעשיית הטרור פה. אז אני מאוד מאוד מקווה שיחול שינוי. תראה, מתן, אתה מדבר, בוא נלך לעניין של לשמו התכנסנו.
רגע, אני רק במילה, אני אומר, אני מאז שהשתחררתי מצהל, אני כבר לא שוחה בחומר המודיעין האינטימי, אבל כן, האיראנים בגדול הם במרחק מאוד קרוב מההחלטה עד למספיק חומר בקיע כדי שיהיה להם לפחות מתקן אחד או שניים, ולכן כן, אנחנו במצב פחות...
לא, האירוע הזה אומר דבר אחד, ברגע שלאיראנים יש פצצה, אז גם לסעודים תהיה פצצה,
וכנראה
גם למצרים,
ולכן אמרנו שזה אירוע בינלאומי ולא צריכים לקחת את זה.
אוקיי, אבל אירוע בינלאומי, אתה אומר העולם המערבי, ואני מסכים איתך, צריך לעמוד מוכן מול ציר הרשע, שהוא לא רק איראן, הוא גם סין ורוסיה, אממה בפניהם, בתוך הארץ, אנחנו בקסח מוחלט, כלומר, שום דבר לא השתנה, אנחנו רואים את המחנות ואת טענות, גם לגבי ומה?
הראל, אני בנושא הזה אני פשוט מאוד עצוב, אני מנסה לבטא את הרגשות שלי, אתה יודע, אני נמצא בוועדות הכנסת, אתה יודע, היום כל ועדה בעצם מתחילה בזה שמשפחות חטופים, משפחות שקולות מקבלות ההזדמנות לדבר, ולצערי בחלק מהמקומות זה הופך כבר לאיזה מאבק בין פורום התקווה ופורום הגבורה לפורום המשפחות של החטופים, וזה גולש לפסים לא נעימים. ואני אומר, אם זה מגיע לשם, איפה זה נמצא, ואתה יודע, זה כבר התפרסם, ששבוע שעבר הפרדתי באיזה תגרת רחוב, שהתחילה מחנייה, אבל מהר מאוד הפכה ממש לשיח מכוער ואלים, שכל כך מאפיין את הימים שלפני השבעה באוקטובר, ואני שואל את עצמי, לאן אנחנו מגיעים? לאן אנחנו מגיעים? איך כל כך מהר
שאנחנו... אבל רגע, אתה אמרת דבר...
לאן אנחנו מגיעים? לשבעה באוקטובר.
רגע, לא, אני אומר דבר אחד שאתה אמרת, ואתה יודע מה, אני לא ממצביעיך, כן? נאמר את זה ככה, אבל למה אתה אמרת?
עוד לא,
לא, גם לא חושב שזה כל כך יקרה בקרוב.
מצביע אב לשעבר.
אני לא הצבעתי לבית.
לשעבר.
אני מצביע ליכוד תמיד. אבל בוא נלך לעניין. אתה אומר, כאילו אתה רואה, אתה כותב, הסרבנים שפגעו בביטחון, מי השם בטבח 7 באוקטובר? הסרבנים שפגעו בביטחון מדינה, או אלה שדערו באגרסיביות להפיכה משטרית, אם נמשיך להתבוסס בשאלת האשמה, הלך עלינו, ואז אחים לנשק מגיבים לך הטענה שכולם אשימים שקרית ומסירה אחריות ממי שפעל ופועל עד היום להרוס את הדמוקרטיה הישראלית. אני אומר לך, אני מרגיש הפוך עליהם, אתה מבין? אני לא חושב שאני אומר, ואני חושב, ואני יותר מזה, השבוע עשו עליי גם סיבוב, באמת, כאילו, מכוער במיוחד. אז תגיד לי, מה אנחנו צריכים להבין? אם אנחנו ממשיכים כאילו עכשיו, כאילו, בקרבות האלה?
איזה סיבוב? לא אמרת תודה לאחים.
לא, הפרסום הזה, אני אמרתי תודה לפני משורת הדין על חטיפים ותחתונים.
תגיד תודה.
בסדר.
נתנו לבן שלך חטיפים.
אבל רגע, בוא ניתן, לא, אבל צילמו אותו גם.
יהיה מנץ'.
לא, זה לא מנץ'. הם לא מנצ'ים.
יהיה מנץ'. זה גדול.
אלר, אני לא יוצא גדול.
זה גדול.
אלר, אני לא יוצא גדול. לא אוהב שמנצלים אותי. אבל מתן כהנא על הקו, אני שואל אותו.
אראל, כן, אראל, אני חייב להגיד אחד, שאני מאוד התאכזבתי מהתגובה של אחים לנשק על הפוסט שכתבתי. כי באמת, כאילו, כל מה שאני כתבתי זה בואו רגע, בואו נסתכל קדימה. בואו במקום לשקוע בעבר, בואו נעשה כמו שעשו דור המייסדים של המדינה הזו, ואחרי כל המריבות בין הרוויזיוניסטים לאנשי ההגנה והפלמ"ח, הם שמו את זה מאחורה והם בנו ביחד, והיה אז הרבה יותר חמור. היה אז הרבה יותר חמור כי זה הגיע לשפיכות דמים והסגרה לבריטים ודברים נוראים, והם שמו את הדברים מאחורה כדי לבנות פה מדינה. והאתגר שעומד בפנינו עכשיו בעיניי הוא לא פחות ממאשר הקמת המדינה. יש פה לשקם מדינה, כי כולנו יודעים שלפעמים לשפץ הרבה יותר קשה מלבנות מחדש. ואם אנחנו נשקע ונתבוסס באותו שיח של התא שם, לא נצא מזה ולא נגיע לשום מקום. אז אפשר לתחקר, וכדאי לתחקר כדי שלא נגיע מחיי לאותם דברים.
אתה תהיה מסוגל להגיד את זה גם על החברים שלך בחיל האוויר? אני שואל אותך אמיתי, מתן, אתה מסוגל אותו טייס שאמר, שנייה, תשמע את השאלה, אותו טייס שאמר שאם תהיה עילת הסבירות, אם תמשיך זה, אז הוא לא יטוס להפציץ באיראן. אתה מסוגל להגיד לו, מה שאתה אמרת, זה הדבר הכי מסוכן, כאילו, בסופו של דבר.
זה לא ברור לך.
כן, אני רוצה לשמוע אותו. אני רוצה לשמוע את מתן כהנא, לא את אורבן.
ולכן לא הייתה לסרבן, לא הייתה סרבן.
אבל אני שואל את מתן.
אתה תשמע אותי בצורה מאוד מאוד ברורה. אגב, וזה כבר קרה, אתה כבר שמעת אותי, אם אתה עוקב אחרי ברשתות, שיאיר גולן שוב פעם התחיל לרמוז ששימוש בצבא בעילות פוליטיות הוא רלוונטי, הוא על הפרק, נכנסתי בו באלף כמה. ואני אומר גם, כן, אני, אתה יודע, אני עכשיו מסתכל קדימה, ומי שיעיז שוב פעם להכניס את הצבא לשיח, צריכים להיכנס בו באלף כמה. לא ייתכן, לא ייתכן.
אבל זה, חלקם זה חברים שלך.
אבל איך
זה התחיל בחיל האוויר? אני שנייה,
רגע, תן לי, רגע. חברים, אבל רגע, קרה פה משהו, כי בימים האחרונים, אלוף תומר בר, מפקד חיל האוויר, מתייצב מול המצלמות ואומר, לא הייתה פגיעה בכשירות חיל האוויר בשבעה באוקטובר.
ושלושה שבועות לפני השבעה באוקטובר, הוא אמר שהוא מודאג מאוד מהפגיעה
בכשירות. רגע, רגע, כולנו מאוד מודאגים.
בוא נקשיב למתן, כן.
רגע, התוכנית נגמרת בעוד 2-3 דקות?
יש לך 3 דקות, דבר.
אנחנו עד הערב, מתן.
אז אני רוצה רגע לדבר שנייה על המוכנות חיל האוויר בשבעה באוקטובר. אני אומר, המוכנות של כל מה שקרה בשבעה באוקטובר, הכשירות של הטייסים בכלל חיל האוויר לא השפיעה על הביצועים של חיל האוויר בשבעה באוקטובר. צריכים לתחקר את הביצועים של חיל האוויר בשבעה באוקטובר, צריכים להבין איפה היו טעויות, מה אפשר היה לעשות אחרת. אבל כל מי שעלה על מטוס או ישב בעמדת בקרה ופיקוח בשבעה באוקטובר, היה קשיר ב-100%, כי ככה זה כוננויות. מי שעושה כוננות מראש זה מישהו שבא והתייצב ושמר על הכשירות שלו, ולכן צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. מי שהיה על כלי הטייס ובעמדות הבקרה בשבעה באוקטובר, היה קשיר במיליון אחוז. האם היו השפעות רוחביות, האם היה לזה, אם היה, זה נמשך, או התקופה הנוראית שהייתה לפני השבעה באוקטובר, הייתה נמשכת עוד קצת, אז כבר אמרו בכירים ומנוסים ממני, מפקד חיל האוויר הקודם, עמיק אמנורקין, אמר בריאיון לארץ, שאם זה יימשך עד ינואר למיטב זיכרוני, אז חיל האוויר יהיה לא בכשירות.
ברור.
אבל לגבי השבעה באוקטובר...
אני שואל אותך שאלה עכשיו מתחום הסוציולוגיה הישראלית. תגיד, שמעתי את אחד מבחירי, לא את ראש הממשלה, אחד מבחירי הקודקודים במדינת ישראל. תנסה לחשוב מי אומר, 1,000 איש מחזיקים את מדינת ישראל בוובוס. כאילו, כי אתה לא, זה 1,000 איש בערך. עכשיו אני שואל אותך, זה הגיוני ש1,000 איש חושבים דומה כל כך, שהם יכולים להחזיק מדינה שלמה ב... ולהודיע לה, אנחנו, אתם לא מעבירים את עילת הסבירות, אני באמת, אני משתומם. תאר לך, כל צבא יבשה יגיד דבר כזה.
אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ולא לתת לאף אחד להגיד, להביא לשיח כזה של מצד אחד לשיח.
איך יכול להיות שאותם 1,000 איש חושבים אותו דבר? אין את זה בצבא יבשה.
לא חושבים אותו דבר.
אין לנו עכשיו מספיק זמן כדי
לפתוח. אין לנו מספיק זמן לפתוח את הסוציולוגיה, אז נעשה את זה שבוע הבא.
בוא נעשה את זה, קדימה.
אבל תהיה אמיתי, תגיד לי איך יכול להיות שכולם חושבים אותו דבר.
רגע, יש לך את מתן כהנא, שלא במקומות האלה שאתה רומז עליהם.
לא, אני לא אומר לא להיות אמיתי על זה, אני אומר להיות אמיתי, וזה צריך לצאת קשה, אני חושב שיש לנו בעיה, לא יכול להיות הגיונית, שכל אותם טייסים חושבים כל כך
דומה. הם לא כולם חושבים אותו דבר.
הרוב.
הנה, יש לך, אתה מדבר פה עם בן אדם שבא ממקום אחר. עם בן אדם שבא מהציונות הדתית.
זה רחוק מזה שכל הטייסים חושבים אותו דבר, זה בכלל לא המצב, רק כמו תמיד, אתה יודע, שומעים את אלה שהם יותר קולנים, וזה בכל הקצוות של הקשת הפוליטית.
אוקיי, תודה רבה, מתן, תודה רבה. יש לנו חוב מעניין, תודה רבה, מתן.
חוב מעניין, אתה אומר?
המאזין היקר והאהוב המכונה גדש, גדי שמרון, איש המוסד לשעבר, כותב לי, מה אתם מתלהבים מהתקיפה בתימן? כבר בתחילת שנות ה-60, חיל האוויר הישראלי הצניח בתימן ציוד לאנשי מוסד ולמלוכנים שנלחמו בצבא של נאצר.
רגע, יש עכשיו עימות על מוחמד דף.
תראה, אנחנו מאמינים שמוחמד דף חוסל, יודעים שמוחמד דף חוסל, עוד לא יצאה הודעה רשמית, עם כל יום שעובר, יש עוד ועוד אינדיקציות מודיעיניות על כך,
מעולה.
שאכן מוחמד דף חוסל בשבת האחרונה.
האם עוד מישהו חוסל איתו חשוב? יכול להיות?
רפא סלאמה, ואנשים אחרים, בוא נראה לגבי שמות אחרים.
אתה יודע למי אני מתכוון. אבל יש דיבור על זה, נכון?
יש דיבור, יש תקווה. התקווה היא ההמנון הלאומי שלנו.
אתה יודע ששונתה התקווה, אני צריך לעשות על זה פעם, מעניין אותך הייתם?
ברור.
שינו את המילואים?
ברור.
סגל. לטלי ירצימבר. תודה רבה.
שבוע טוב, תהיה בריא.
שבוע טוב, גם אתה.
תהיה צמן. צה גדול.
סתיו קורנס, איציק אהרון. איך אתה תמיד אומר לי, תצא מנץ? למה רק אני? תהיה אתה מנץ.
אני תמיד.
ושהחברים שלך היו מנצ'ים. אני תמיד. ברדיו צפון, בני אלפרין, דוד זבולוני, מיכל קדוש, אליעזר בן יהודה. נתראה מחר ב-11, בשורות טובות.
אחרי החדשות, גיא פלג.